שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. חושבים טוב זו תוכנית על פסיכולוגיה ועל פסיכולוגיה חיובית ועל כלים שאנחנו יכולים להביא מתוך עולם המחקר והשטח כדי לחיות טוב יותר. אז אני יהודית כץ, נמצא איתי כאן אור ברנט. שלום אור.
שלום וברכה.
מה שלומך?
מעולה פלוס.
איזה כיף שאתה כאן.
תודה, תודה. כיף להיות פה.
אור הוא מייסד של חברת משחק החיים מקבוצת אנטרופי, והוא הולך לספר לנו עוד מהדברים מאוד מעניינים בכל הנוגע לתהליכי משחוק, ובכלל איך אנחנו הופכים את החיים שלנו למשחק, חיים שיותר כיף לחיות אותם. איך אתה הגעת לכל הנושא הזה של משחוק? סך הכל אני רואה אדם מבוגר, לבוש יפה וברצינות, ואני מניחה שהרבה אנשים שואלים אותך מה זה משחק?
איזה מין מקצוע זה?
איזה מין מקצוע זה?
כששואלים אותי מה המקצוע שלי, אני אוהב להמציא מקצוע, אני אוהב לתת שם חדש למקצוע הזה, שבעצם למעשה זה סוג של המצאתי אותו, אנחנו קוראים לזה משחקולוג.
משחקולוג,
כן,
יפה.
זה להבין את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי העולם הזה של משחק.
חוכמת המשחק.
חוכמת המשחק,
יפה, בידי. אהבתי.
כשאנשים מסתכלים, מה, יש כזה מקצוע? אז הוא אומר, לא, המצאתי.
אז למה זה, לא?
כן, אז תמיד מסתכלים במין חצי עין מוזרה כזאת של, אז מה אתה עושה בעבודה? אז אני משחק. ממציאים משחקים, משחק בעצמי, גורם לאנשים אחרים לשחק. אז זה תמיד נשמע לאנשים קצת תמוע או קצת ילדותי. ובאמת תמיד נשאלת השאלה, מאיפה זה הגיע? איך הגעת בכלל לעסוק במקצוע הזה?
מה גרם לך להאמין שזה משהו שהוא מתאים לכולם? או שמשהו שהרבה אנשים צריכים להכיר ולדעת?
קודם כל זה התחיל לבוא מחברים שכל זמן שאלו אותי מה עובר לך בראש, מה אתה עושה? כי אחרי הצבא שהשתחררתי והתחלתי להתעסק במשחקים יותר עם עצמי ומצאתי את זוגיות דרך משחק ועשיתי לעצמי כל מיני דברים דרך משחקים, אז אנשים היינו יוצאים לרקוד נניח או משהו עם חברים לאיזה מועדון והיינו יושבים בבית לפני, פעם לא היו מתדלקים לפני המועדון באוטו בבגאז', היו מתדלקים בבית. אז היינו יושבים ושותים וכן הלאה, ואני הייתי ממציא לכולם משחקים, הוא רוצה להתחיל עם אנשים, אז המצאנו משחק, הוא רוצה...
אז תן לי דוגמה למשחק. נגיד, אני רוצה עכשיו ללכת לישון מוקדם יותר.
ללכת לישון מוקדם יותר.
כן.
מעולה, תראי. דבר ראשון, אנחנו צריכים להגדיר, כשאנחנו מגדירים משחק, אנחנו צריכים להגדיר שלושה פרמטרים. אוקיי? שזה הבסיס של כל משחק, הוא אתגר.
שאתה בעצם אומר מה זה משחק,
נכון.
כרגע.
אתגר מורכב בעצם משלושה דברים. יש פעולה שצריך לעשות. יש קושי. יש מערכת חוקים שמגבילה אותי, mm-hmm. שיוצרת קושי בביצוע פעולה, ולכן אני צריך להתגבר על זה. מכאן בא המקום של אתגר, מלהתגבר על משהו. אוקיי? ומדד הצלחה, איך אני יודע שהצלחתי. אוקיי? אז הפעולה זה ללכת לישון מוקדם. אז בואי נחשוב קודם כל על מערכת חוקים של מה צריך, מה אסור או מה קורה אם, כדי שזה יגרום גם להנאה וגם לקושי.
אוקיי? גם להנאה וגם לקושי. הקושי הוא קיים.
ללכת לישון מוקדם זה קשה.
זה קשה. יש תמיד דברים לעשות, יש הרבה דברים כיפים לעשות, יש עבודה לעשות. איכשהו באותו רגע בלילה זה תמיד לא נראה כמו הדבר הנכון לעשות.
תמיד.
בבוקר כשאתה קם אתה אומר, וואי, חבל. אז בוא נגיד שהקושי הוא קושי אמיתי, גם של נסיבות וגם שבאותו רגע זה פשוט לא נראה שווה.
בואי נמצא איזשהו חוק שגם יגרום לך ליהנות מזה. כי כל הרעיון של משחק, אם אני אגדיר רגע מה זה משחק, יש מעל ל-500 הגדרות שונות מקובלות למילה משחק, ואף אחד לא מספיקים לגבי הגדרה אחת רלוונטית.
בוא נחשוב מה האדם,
אבל האדם
היה מבין תחת משחק.
משחק זה פעולה שנעשית לשם הנאה ושעשוע, ואגב, למידה ופיתוח מיומנויות. זאת אומרת, אתה עושה את זה כי כיף לך, ועל הדרך אתה גם מפתח איזושהי מיומנות או לומד משהו. אבל אתה קודם כל עושה פעולה כי כיף לך. צריך למצוא את הדבר הזה שיגרום לך לכיף לישון מוקדם. זה יכול להיות משהו שאת מצ'פרת את עצמך כמו איזה תגמול רגשי כזה או אחר. זה יכול להיות אתגר של... המגבלות זה מה שחשוב פה בעצם, עולם המגבלות. איזה מגבלות את שמה לעצמך? האם זה מגבלה של זמן? האם זה מגבלה של מקום? האם זה מגבלה פיזית? האם זה מגבלה של כמות התוכניות שמותר לך לראות לפני שאת הולכת לישון? האם זה איזשהו טקס קבוע שאני עושה לפני השינה ואני עושה לעצמי קלטת של דמיון מודרך ואני הולך לישון עם איזה משהו שככה מרגיע אותי או עושה לי משהו יותר טוב? וכל הדברים האלה יחשבו כמשחק כל עוד את נהנית מהביצוע של הפעולה. כל עוד הם גורמים לך ליהנות מהדרך, ויש שם איזשהו אתגר, יש שם משהו שמאתגר אותך. אז אמרת, הקושי כבר קיים, עכשיו צריך למצוא את הקושי שיגרום לך להנאה גם.
כן, כלומר, זאת אומרת, אנחנו יודעים הרבה פעמים מה אנחנו רוצים לשנות, או מה היינו רוצים להשיג, אבל קשה לנו למצוא את הדרך להפוך את זה למשהו כיף. וברגע נכון. שאנחנו הופכים את זה לכיף, יש יותר סיכוי שנצא.
את יכולה לעשות לוח שיאים, ולשבור לעצמך את השיא כל יום, וכל יום הולך דקה לפני אתמול, או שתי דקות לפני אתמול, או חמש דקות לפני אתמול, וככה להקדים את זה לאט לאט, וליצור איזושהי הדרגתיות, ולעשות איזשהו לוח כזה של שיאים, ולהחליט שאם את שוברת את השיא של עצמך, אז את משפרת את עצמך במשהו אחר, ואפשר לעשות עם זה כל מיני דברים, אפשר להתחרות עם מישהו, ואפשר לעשות איזושהי תחרות עם בן או בת הזוג, על מי הולך לישון יותר מוקדם, ומי שהלך יותר לישון יותר מוקדם עושה משהו בבוקר למען השני, או צריך להחמיא לו, או צריך לעשות לו, או לכתוב לו איזה ברכה על המראה עם טוש, או כל דבר אחר שמחליטים שעושה לנו טוב. נניח מי שהקדים לישון, השני חייב להשאיר לו ברכה. מי שהולך אחרון לישון חייב להשאיר ברכה כתובה עם, לוח, עם טוש של לוח מחיק, על המראה בחדר האמבטיה, ברכה בחרוזים, על פרגון, על זה שצריכת ללכת לישון לפניי.
נשמע כיף. נשמע כמו משהו שהייתי רוצה לקבל ברכה. כל
ואז
בוקר.
כל פעם את קמה, לא, אולי לא כל בוקר, אולי הייתי צריכה לפעמים לכתוב כי הוא הולך לישון לפנייך.
כן.
זה הכל שאלה של מי עכשיו הולך לישון קודם, ומי נשאר לכתוב את הברכה בסוף.
אתה יודע, אבל אם אני כבר מחכה עד הבוקר, אז יש גם את הקטע שאם הלכתי לישון מוקדם יותר, אז אני פחות עייפה, נגיד, אם יש לי שעה ספציפית שאני צריכה לקום בה. וכל הדברים האלה זה משהו שיקרה בעתיד, שזה לא תמיד מספיק חזק כדי להזיז אנשים באותו רגע, נכון? משהו נכון, טוב
את שיקרה. את נוגעת במשהו מאוד מאוד מעניין, שנקרא בעולם המשחק או בעולם המשחוק, או התגמול המיידי, או המשוב המיידי. בעולם המשחק, אף ילד לא ישחק במחשב אם יהיה לו איזשהו משחק, שבעוד חודש הוא יקבל למייל את התוצאות שלו.
נכון.
זה לא יקרה. כי אנחנו צריכים את התגמול המיידי. יש לזה גם סיבה, דרך אגב, מאוד מאוד מעניינת. משחק, אחד מהדברים שהוא מלמד אותנו, זה קשר סיבה תוצאה. אתה עושה פעולה, אתה עושה בחירה, משחק זה מערכת של בחירות. אתה עושה איזושהי בחירה, והמשחק גורם לזה שמיד אתה יודע אם הבחירה הזאת הייתה נבונה או לא. וככה אתה יכול לבחור אם לעשות את הבחירות האלה עוד פעם, או לשנות את הבחירות שלך בפעם הבאה. ודרך זה אתה בעצם מפתח מיומנויות ומפתח כישורים ולומד קשרי סיבה תוצאה, שזה הדרך שלנו להבין את העולם.
אנחנו גם יודעים שמשהו פרס שהוא פרס עתידי, הוא לא מספיק חזק כדי להניע אותנו.
נכון.
כמו פרס בכאן ובעכשיו.
נכון. עכשיו, הרבה פעמים באמת התגמול במשחק, וזה כבר נכנסים למודל אחר שהוא נקרא מודל מוטיבציות, של ארבע מוטיבציות שונות שגורמות לנו לשתף פעולה עם משחק. וזה מין מטריצה כזאת של שני צירים, שציר אחד זה תגמול רגשי מול תגמול חומרי, וציר שני זה תגמול שהוא בעל ערך מחוץ למשחק, או רק במהלך המשחק. אוקיי? והתגמול בעל הערך הגדול ביותר, שמייצר אחרי במוטיבציה לשחק, ורוב האנשים בעולם משחקים בגללו, זה מוטיבציה רגשית שרלוונטית רק בזמן המשחק. זאת אומרת, מוטיבציה שקוראים לה מוטיבציה חווייתית, מוטיבציה של החוויה, של ההנאה, של הסיפוק, של תחושת הפלואו, אותו מודל שאנחנו אוהבים לצטט בעולם הפסיכולוגיה החיובית של מיהי צ'יקסנט מיהי, מודל זרימה שמסביר לנו לגמרי איך משחק עובד. מיהי צ'יקסנט מיהי, מה הוא מדבר? הוא מדבר על זה שחוויית זרימה זה חוויה מיטבית. שאתה בשיא היכולת, שיא המעורבות, שיא העניין, ובעצם ממד הזמן נעלם, אתה לגמרי שקוע בתוך הדבר.
אנחנו לא שמים לב איך הזמן עובר, אנחנו לא רעבים, אנחנו לא חושבים על דברים אחרים.
תעסוק לגמרי בפעולה. בעברית קוראים לזה...
כשיש לנו הלימה מוחלטת בין היכולות שלנו לבין רמת האתגר.
בעצם, כדי לפתח יכולת, אני צריך לשחק עם רמת האתגר.
זאת אומרת שגם המשחק צריך להיות מאתגר. אני צריכה שיהיה לי קצת קשה לעמוד בזה.
נכון. אתגר זה דבר או רעיון שמגרים את הרצון של אדם להתמודד, להשיג או להתגבר עליהם. אתגר זה לא משהו שמישהו זורק עליי או מכריח אותי. זה בהתנדבות, מבחירה חופשית, מרצון מלא, כי בא לי, כי בא לי להתגבר על קושי. כי המוח שלי דוחף אותי כל הזמן להתמודד עם אתגרים ולהתמודד עם, עם, עם קשיים, כי זאת הדרך שלנו להתפתח, כי זאת הדרך שלנו לשרוד, כי זאת הדרך שלנו ללמוד, כי זאת הדרך שלנו להגיע להישגים תמיד יותר גבוהים ממה שהיינו בהם אתמול.
אני חושבת שזה זה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם משהו לא הולך לנו, אנחנו צריכים להכריח את עצמנו יותר. כלומר, מה שלא הלך, נדחף יותר חזק, ואולי הפעם זה ילך. נצעק יותר חזק, נרביץ יותר חזק, ונעשה את אותו דבר שוב ושוב, ומתישהו זה יעבוד. ומה שהרעיון הזה של המשחוק בא להגיד לנו זה, בוא נמצא דרך אחרת, בוא שנייה נצא מהקופסה, נמצא משהו חדש לגמרי, שהולך להפוך את הדבר הזה לכיף. ואם זה יהיה כיף, אז אנחנו גם נעמוד בזה, כי נרגיש טוב בתוך זה.
כמה אחוזי הצלחה כישלון לדעתך אני צריך לחוות במשחק כדי להישאר בו?
צריכות להיות הצלחות לפי מה שאני משערת, כי
אחת לכמה
אם אין הצלחות, אז אני זה מבאס אותי.
אחת לכמה ניסיונות אני צריך להרגיש הצלחה?
אם אתה מבקש ממני לזרוק מספר, הייתי אומרת 1-4 כזה.
את בדיוק באמצע של זה, זה בין 3-5.
וואלה.
ובין 3-5 זה בדיוק 4.
יפה, אהבתי את המשחק הזה שבו אני מלחשת.
אז, וניחוש הוא גם משחק, ושתפקידו ליצור אצלך להיות פעילה ולאבד את הנתונים שאני שואל אותך, ובמקום שאני אזרוק עליך את הנתונים ואת תבלעי אותם, כשאת מנחשת, הגוף גם מתגמל אותך בדופמין כשאת מצליחה, שזה נוירוטרנסמיטור שבעצם מוליך עצבי, ומייצר קשרים חדשים במוח, ובעצם גורם לך לזכור את הידע הזה בצורה יותר טובה.
נכון, יש גם אלמנט שבעצם זה שזה קורה 1-4, ובטוח לא 1-4 פעמים מדויקות, אלא בממוצע, שזה אלמנט של הפתעה, והפתעה זה משהו שאנחנו
אלמנט ההפתעה הוא אחד מאלמנטים המשחקיים המובהקים, והוא גם יוצר הזרקה של דופמין, והוא מכין את המוח ללמידה, ויש לזה היגיון מאוד מאוד רלוונטי מאחוריו.
גם מאוד מקושר להומור, אנחנו צוחקים כשיש משהו שמפתיע אותנו.
בוודאי.
אז עצם זה שאני לא יודעת מתי זה יבוא. ברגע שזה הופך להיות צפוי, זה משעמם. אז אם הייתי יודעת, עכשיו 3 מהלכים אני אצליח ואחד אקשל, לא הייתי משתתפת בזה.
עכשיו, הדבר המדהים בזה שזה בדיוק האלמנט הממכר. פה הסכנה לפעמים במשחק, שהוא עלול להיות ממכר, ואם בונים אותו מאוד מאוד נכון, זה עלול להוביל גם למקומות לא חיוביים. כמו משחקים שמתוכננים על ידי אנליסטים ומתמטיקאים וכולי, שאחוזי הצלחה כישלון שלך יהיו ככה, שתמיד תהיי בתחושת פלואו, ותמיד תחווי את ההפתעות האלה במקום הנכון ובזמן הנכון, כדי שתתמכרי למשחק ולא תוכלי להוריד אותו מהידיים, והם יעשו מזה הרבה מאוד כסף. ואחד הדברים המעניינים זה שבאמת במשחק הנטייה שלנו היא קודם כל מאוד מאוד טבעית ומאוד בסיסית לרצות לעשות את זה. וב' יש קשר ישיר בין רמת האינטליגנציה שלנו לבין יכולת המשחק שלנו. והמשחק מפתח אינטליגנציה, ואינטליגנציה מפתחת יכולת משחקית. זה עובד לשני הכיוונים.
שזה מאוד הגיוני, כי איך אנחנו מגדלים ילדים? איך אנחנו מחנכים ילדים? הכל עובד דרך משחקים. איכשהו באיזשהו גיל אנחנו חושבים שזה כבר לא רלוונטי. הקטע הזה של המשחקים, יש לנו או איזושהי סלידה מזה, או שעולם העבודה, אני לא יודעת מתי זה קורה, ואני גם לא בטוחה למה זה קורה, כי לכולם כיף לשחק, ולכולם, וזה מקרב בין אנשים, וזה דרך ללמוד.
אנחנו משחקים, אנחנו רק לא קוראים לזה ככה. אז אנחנו כבר למדנו שאנחנו לא קוראים לזה משחק, אנחנו קוראים לזה למידה חווייתית, למידה אינטראקטיבית, רב חושית, יש לזה הרבה שמות מכובסים מאוד מאוד יפים, אבל בשורה התחתונה זה משחק. אז, יודעת, אנשים שעומדים ברמזור, ועושים לעצמם בלב 3-4, וירוק. לא, איי, פספסתי, לא הצלחתי.
הבן זוג שלי כשהוא נכנס למנהרה באוטו, הוא עושה מנהרה עד שנגמר לו האוויר, והוא צריך לסיים את המנהרה. אני תמיד חדת שהוא יחנה קצת כזה
סייע. לכולנו יש את המשחקים הקטנים האלו, את האתגרים הקטנים שאתה עושה לעצמך. בוא נראה אם אני אצליח לשלוף את הכלים עם המעט סבון שנשאר לי. משחוק בהגדרה גימיפיקיישן, שזה היום כבר מונח שנמצא בויקיפדיה ובכל מקום, וחוקרים אותו ולומדים אותו, זה בעצם מונח שמתאר שימוש באלמנטים מעולם המשחק, בתהליכים שאינם משחקים.
שזה לא הופך אותם למשחקים?
זה לא הופך אותם למשחק, זה הופך אותם למשחקים. Waze זה משחק?
לא.
לא, זה אפליקציית ניווט. אבל יש בה אלמנטים של גימיפיקיישן ושל משחוק. אני יושב מולך, ואני מלך ווייז, אני אוחז בתואר מלך ווייז.
מה זה מלך ווייז?
תתפלי, אבל יש מולך מלך.
וואו.
שאוכל,
לא ידעתי עד עכשיו.
שייך לאחוז אחד מהמשתמשים במדינה.
מה עשית בשביל לרכוש את המלוכה?
פשוט נסעתי הרבה עם ווייז פתוח, ודיווחתי והודעתי וצברתי ניקוד. והיום יש כבר נקודות בווייז, שווייז יצאו לדרך והיה להם רעיון נהדר להיות אפליקציה שיתופית. לא הרבה אנשים שיתפו. ואז הם גייסו את הגימיפיקציה לטובת העניין, והחליטו שהם נותנים ניקוד לכל מי שמדווח. הניקוד לא שווה שום דבר חוץ מקצת תארים. כלום. כלום. אמרנו תגמול רגשי, שאינו קשור למשהו מחוץ למשחק, הוא פנימי למשחק.
וכשאתה, אני חייב לשאול אותך, כשאתה פותח את הווייז, יש לך איזו תחושת סיפוק כזה שאתה רואה שאתה מלך?
בוודאי, מה זאת אומרת.
אתה נהנה מהנסיעה.
את יודעת כמה נלחמתי כדי להגיע לשם? את יודעת כמה נסעתי סתם כדי להגיע להיות מלך? זה לא מצחיק, הייתי מסתובב בשכונה מסביב כדי להגיע, לצבור עוד קצת נקודות כדי שאני אגיע לתואר המלוכה. זה קטע הזוי, אבל זה עובד על אנשים נונסטופ, וזה מה שהופך את האפליקציה הזאת בין השאר לשיתופית כל כך.
אדיר. אני משתמשת בהם כדי ללמוד שפות לפעמים. אני מחליפה לשפה אחרת של הווייז, ואז אני לומדת.
זה רעיון גאוני.
איך בשפות אחרות נותנים הוראות לנסיעה.
זה משחק לחלוטין וזה מדהים. לא חשבתי על זה, זה גאוני. וזה העיקרון של גימיפיקיישן. זה להניע לפעולה דרך שימוש בעקרונות המשחק. ההיגיון האדיר שעומד מאחורי זה, זה בדיוק שאלת השאלות, איך זה יכול להיות שילד עם הפרעת קשב, כמוני לדוגמה, לא מסוגל לשבת מרוכז שתי דקות בכיתת הלימוד. אבל לעומת זה, שים אותו במשחק מחשב, ויש לו יכולת ריכוז של ארבעה מבוגרים, כי הוא יושב ארבע שעות, לא זוכר איך קוראים לאמא שלו, לא אוכל ולא שום דבר, במצב פלואו מטורף.
זה מדבר עליך.
נכון.
זה משתמש באמצעים שאתה אוהב להשתמש בהם, זה מדבר שפה שאתה אוהב לדבר.
זה אומר דבר מאוד פשוט, זה אומר שהמשחק יודע לעשות משהו שלדוגמה מערכת החינוך לא יודעת לעשות. ליצור עניין, ליצור פלואו, ליצור אתגר, ליצור מעורבות לעשות כל זה.
גם במערכת החינוך אתה פסיבי.
להיות פעיל.
אתה לא פעיל, אתה יושב בכיתה כמו איזה טוקי שמדברים אליו, ומתי שאתה צריך להקיא את זה החוצה.
חד וחלק. והבסיס של כל משחק וכל למידה חווייתית זה קודם כל פעולה של הלומד. לא איך אני אעביר את החומר בתור מורה, אלא איך התלמיד ילמד אותו.
נכון, שדרך אגב, אם אנחנו רגע נותנים פה הגדרה פסיכולוגית ללמידה, אז למידה זה שינוי בהתנהגות כתוצאה מניסיון. כלומר, משהו צריך לקרות במציאות כדי שאני אלמד. לשבת ולהקשיב למישהו מדבר, זה לא ללמוד.
בדיוק.
עכשיו, לשחק זה כיף. מה יוצא לי מזה בתכלס? כלומר, מה התועלת בסוף שרואים גם במחקרים וגם בכלל מזה שאנחנו מוסיפים משחקים?
אז תראי, משחק, יש לו כמה ערכים מאוד מאוד גדולים. אחד, הוא מאוד מפתח את המוח. מפתח כישורים, מפתח מיומנויות, מפתח יכולות, מפתח את כל מה שהיינו רוצים. וזה הכלי הטבעי ביותר והבסיסי ביותר כדי לעשות את זה. כשאנחנו מפתחים את המוח שלנו ואנחנו מחדשים אותו ומחדשים אותו נוירונית וכולי, אנחנו גם מונעים כל מיני תופעות שאנחנו לא רוצים, כמו דימנציה וכמו הזדקנות אפילו ועוד ועוד ועוד. כל תורת הנוירוביקה וכל התורות שמדברות על אימון המוח ככלי להישאר צעיר. ואני תמיד אומר לאנשים שאנחנו לא מפסיקים לשחק כי אנחנו מזדקנים, אנחנו מזדקנים כי אנחנו מפסיקים לשחק. זה מונע שחיקה. זה מונע את התסכול, זה מונע את הסבל, זה מונע הרבה מאוד דברים האלה. זה בשורה התחתונה גורם לך להנאה ולרגשות חיוביים. משחק במהותו אתה עושה לשם הנאה. זאת אומרת שבמהות של משחק, ברגע שאתה באמת משחק, אתה מעלה את רמת העושר שלך, את רמת ההנאה שלך, מהדרך, לא רק מהתוצאה. וזה בדיוק העניין, זה יוצר עניין, זה יוצר התלהבות, זה יותר דחף, זה יוצר הנאה, הנאה בעין מתוך הנאה באלף. אם חוזרים לסוני אליאור בומיבסקי והמחקר, סיכום המחקרים שהיא פרסמה על האם happiness promote business, והיא מראה שם 250 מחקרים שונים שמדברים על זה שאנשים מאושרים נביאים תוצאות טובות יותר, ולא אלה שמביאים תוצאות יותר הם נהיים יותר מאושרים. זה שאלת הביצה התרנגולת תמיד. אז משחק הוא הכלי לייצר את האושר הזה, או לייצר את ההנאה מהדרך כדי להביא לתוצאות. וזה מה שאנחנו רואים גם לדוגמה בעולם העסקים. כשאנחנו עובדים עם חברות וארגונים, כשאנשים נהנים מתהליכי המחירה, השירות, מתהליכי ניהול הסיכונים, מהטמעה של נהלים, מרגולציות, מכל דבר. ברגע שאתה נהנה מהדרך, אנשים זוכרים את זה יותר, מטמיעים את זה יותר, משתמשים בזה יותר, זה הופך להיות תוצאתי ומדיד. ואתה יכול לראות בכסף, מדיד כמה זה כסף מכניס לארגון. ואין מה לעשות, ארגון מאושר הוא ארגון מעושר, הוא ארגון עשיר.
אני חושבת שזו נקודה שחשוב להתעכב עליה, כי באמת להכניס משחקים לחיים שלי זה משהו שדורש ממני איזשהו שינוי מחשבתי, זה דורש ממני יצירתיות, וברגע שאני מבינה מה התועלת שזה יכול להביא לי, יש יותר סיכוי שאני אעשה את זה. אז אתה אומר, משחקים מעלים את הרגשות החיוביים שלנו, ולמה לי רגשות חיוביים חוץ מהקטע שזה נחמד ומרגיש טוב? אז אנחנו קודם כל יודעים שרגשות חיוביים, כמו שאתה אומר, מובילים אותנו לתוצאות יותר טובות. אנחנו יודעים שכשיש לנו רגשות חיוביים, אנחנו יותר יצירתיים, אנחנו יותר משתפי פעולה, אנחנו רואים את התמונה הרחבה יותר, ואנחנו מצליחים להגיע ליותר פתרונות, שזה בפני עצמו משהו שעוזר לנו לפתור בעיות.
כמעט בכל תחום, רגשות חיוביים והנאה מהדרך משפרים תוצאות. ומשחק הוא כלי לייצר הנאה מהדרך. הוא אחד מהשיטות לעשות את זה. ודרך אגב, אחד מהשיטות המאוד מאוד פשוטות יחסית, כי משחק לא חייב הפקה, ולא צריך לגזור בריסטולי בבית, ולא צריך לעשות כל מיני דברים כאלה. משחק זה state of mind, זה בכלל גישה, זה תפיסה. אם אתה מבין איך המשחק עובד, ואיך אתה יכול למשחק לעצמך את החיים, אתה יכול לעשות את זה בינך לבין עצמך, ואיש לא ידע לעולם. אחד המשחקים הראשונים שאני המצאתי לעצמי, כשרציתי ככה להרים את עצמי, נקרא לזה, מאיזשהו משבר גדול. הייתי בזוגיות שבע שנים ונפרדנו, יותר נכון נזרקתי, וזה היה מאוד קשה, והייתי בסבל היום ונורא ובאבל היום ונורא, ובתקופה הזאת התחלתי להמציא לעצמי את המשחקים כדי להרים את עצמי. ואחד הדברים הראשונים ששמתי לב, זה כשאני נוהג באוטו, אני מסכן את עצמי ואת הסובבים אותי. הייתי כמו זומבי ואמרתי, אתה לא ער למה שקורה בכביש. ואז אמרתי לעצמי, תעשה מזה משחק, תתחיל להיות ער למי שמסביבך, וגם תכניס כאן איזושהי שמחה. ואז מצאתי לעצמי משחק, קראתי לו משחק החיוכים, והחלטתי שהאתגר שלי זה לגרום לאנשים אחרים לחייך, לנהגים אחרים בדרך לחייך.
זה יופי.
ושאני עושה לעצמי אימורים, אם אני עכשיו צריך להגיע מפה הביתה, כמה חיוכים אני אצליח לגייס מאנשים זרים עד שאני אגיע הביתה.
שהמטרה שלך הייתה כל יום לצבור יותר?
כמובן. ואז התחלתי לפתח שיטות חדשות לגרום לאנשים לחייך. עד שעליתי על השיטה שגורמת לאחר באנשים לחייך, והיא מאוד מאוד פשוטה, והיא גם מעוגנת בכל המחקרים של הפסיכולוגיה החיובית וכן הלאה.
מה השיטה להגיד להם שלום?
נתינה.
נתינה.
נתינה?
לתת לאנשים לעקוף.
אם אתה נותן להם לעקוף, או עושה להם איזה ג'סטה עם היד של תעבור אותי בכיף, או תשתחל בתנועה, ואתה מלווה את זה עם חיוך ותנועת מחווה יפה, אתה מקבל חיוכים, אתה מקבל ענפות יד, אתה מקבל שלומים.
זה מחזיר אותנו לאלמנט ההפתעה גם. אנשים לא תמיד מצפים.
ממש לא.
או אולי תמיד לא מצפים שתיתן להם להיכנס, במיוחד במדיניות הנהיגה במדינתנו.
ויש איזשהו סרטון שרץ בפייסבוק וביוטיוב, שאנחנו פעמים אומרים אותו בסדנאות על איזה ילד מארצות הברית לדעתי.
כן, שאימא שלו נפטרה.
ואחרי זה אבא שלו
כן,
נפטר.
כן, ואז הוא רצה לגרום לאנשים לחייך.
ממש. ונמאס לו לראות, בדיוק, נמאס לו לראות אנשים עצובים סביבו, והוא החליט שהוא צריך לגרום לאנשים לחייך. אז הוא התחיל לחלק להם.
בחיתי כל כך הרבה בסרטון הזה.
זה סרטון שגורם לך לפקוד בלי סוף, והילד פשוט מחייך כל הזמן, וכולם מסביבו מחייכים. וזה ילד שבאמת חטף את הנסיבות הקשות ביותר שילד יכול לחטוף בחיים. ומשחק יכול לעצב גישה. יכול לעצב את הגישה שלך ולפתח את המיומנות של לראות את הדברים באור אחר. כי אם אותו ילד היה עסוק בסבל שלו ובאבל שלו ובסבל של כולם מסביבו, הוא יכול ליפול מהר מאוד למקומות האלה וגם אולי לא לצאת משם. אבל כשהוא בחר לקחת ולשחק באיזשהו אופן, בנתינה ובלתת לאנשים ולהפתיע אותם ולתת להם מתנות ולעשות טוב ולשמח, הזוכה הכי גדול מזה זה הוא לפני כולם.
טוב, הוא גם בחר בפעולה שהיא בפני עצמה מאוד, מאוד מתגמלת אותנו, גורמת לנו להרגיש טוב. אנחנו יודעים שכשאנחנו נותנים לאנשים אחרים, זה אחד הדברים שמגבירים את האושר שלנו לאורך זמן. אני רוצה לספר על כמה דוגמאות, נגיד, לדברים שיצא לי לעשות עם אנשים שאני עובדת איתם, שהם מתקשרים בדיוק לנושא הזה של משחוק, ואיך אפשר לראות בזכות זה תוצאות. אז אחד הדברים היה בנושא של לחשוב בצורה יותר אופטימית, או להעריך יותר את הדברים הטובים בחיים שלנו, שאני חושבת שזה משהו שהרבה אנשים נאבקים בו. הקטע הזה של אני תמיד רואה רק את הרע, כל פעם אני חושב איך הכל לא מסתדר, וזה תופס את רוב הזמן והמחשבה שלי. אז יש את התרגיל של הכרת תודה, שבו בעצם אנשים צריכים לחשוב על דברים טובים שקרו להם, שהם מעריכים שקרו להם, ששמחים שהיו בחיים שלהם, ובדרך כלל עושים את זה בצורת איזשהו יומן. אז משחק שעשיתי למשל עם אחד האנשים, היה תחרות בינו לבין בת הזוג שלו, שהם היו צריכים לחשוב כל ערב על דברים שהיו טובים, שהם שמחים שקרו בחיים שלהם, ולחלוק את זה אחד עם השני. מי שהגיע ליותר דברים היה המנצח של אותו, של אותו ערב. וזה...
אנחנו קוראים לה גרסה הזאת, ואפשר לעשות אותו בהרבה מובנים, ראש בראש. אני אחד, את אחד, אני אחד, עד אחד, והראשון שנתקע יותר מ-10 שניות בלי רעיון חדש, הפסיד.
יפה.
עכשיו אפשר ללכת על זה כל מיני דברים, מחמאות.
מחמאות, זה יפה.
אפשר ללכת על כיוון של דברים טובים שקרו לי היום, אפשר ללכת על חלומות.
נכון, וזה, והדבר הזה גרם מעבר לכיף הרגעי בזה שהם חלקו דברים טובים שקרו להם, גרם לחיזוק של המערכת יחסים שלהם, כי פתאום הם התחברו דרך הדברים הטובים, פתאום הם גילו דברים חדשים אחד על השני שהם בכלל לא היו רגילים לדבר עליהם, ופתאום היה משהו שהכריח אותם לדבר על הדברים הטובים שקרו להם, וזה הייתה לזה השפעה מאוד טובה גם על הסביעות רצון של כל אחד מהם, אבל גם על הקשר. אז זה היה משחק אחד. עוד משחק שאני נזכרת בו זה מישהו שעבדנו על הרגלי אכילה, ושם יש הרבה תחושות של אנחנו מכריחים את עצמנו ומשמעת עצמית והרבה דברים שלא עובדים לנו ככה לאורך החיים כשאנחנו חושבים על דיאטות. ומה שעשינו שם היה כל פעם לשאול את עצמי למה אני אוכל עכשיו משהו, ממש אני עכשיו מכניסה משהו לפה, לשאול למה עכשיו הדבר הזה נמצא בדרך לפה שלי, ואז אם התשובה לשאלה הייתה כן ירעב, שזו נגיד תשובה לגיטימית, אז הבן אדם שלח לי סמיילי, אם התשובה הייתה כי היא משעמם לי, אני עצוב, סיבה שהיא לא לגיטימית, הוא שלח סמיילי כזה עם חצי חיוך, ואם זה היה, האמת שאין לי מושג, פשוט אוטומט, הוא שלח סמיילי עצוב. וזה גרם לו כל פעם, ואני החזרתי לו כמובן בהתאם סמיילים תמים.
אני אספר לך על זה בהקשר הזה, שאני מכיר את הנושא הזה מאוד מאוד טוב. אני לא אדם מאוד רזה, אבל אני 40 קילו פחות ממשקל השיא שלי.
וואו.
והדבר שהכי עזר לי לרדת במשקל היה משחוק. הדיאטנית שלי תמיד אמרה לי שאני צריך ללמוד לאכול לאט. יש לי נטייה לא לאכול, אלא לבלוע את האוכל. אמרתי, אוקיי, בוא נעשה מזה משחק. נמצא שיטות שונות להרגיל את עצמי לאכול לאט. ומצאתי כמה שיטות. בהתחלה זה התחיל ממשחקים לצד האוכל. אני אוכל ביס, פותר בתשבץ. אוכל ביס בסודוקו, אוכל ביס עושה משהו.
אני פעם הייתי שרה תוך כדי האוכל.
מעולה. אחר כך זה התחיל להיות כבר, אמרתי, אוקיי, זה לצד האוכל, אבל אמרו לי, צריך להתרכז באכילה עצמה וכו'. אז התחלתי לעשות כל מיני תרגילים, כמו לדוגמה, בין ביס לביס, עשיתי לעצמי חוק שאני חייב לשנות את הציור שיש על הצלחת. זה הגיע למצבים שהייתי מאתגר את עצמי פיזית, נקרא לזה, מגבלות שהן פיזיות, שגורמות לאכול לאט. נסי לאכול סלט עם צ'ופסיקס.
יפה.
וכשנהייתי מאוד מיומן בצ'ופסיקס, בגלל שהתחלתי תקופה מסוימת לאכול עם צ'ופסיקס, כדי להאט את קצב האכילה, אז זה פיתח מיומנות של לאכול טוב עם צ'ופסיקס. אז עברתי לדוקים.
דוקים?
כן, הייתי אוכל עם דוקים.
זה נקודה, האמת שזה בדיוק נקודה שרציתי להעלות, הקטע שאנחנו צריכים כל הזמן שזה ימשיך לאתגר אותנו. אני חושבת שאחת הבעיות כשאנשים מנסים ליצור לעצמם משחק, זה שזה עובד להם לתקופה, ואז זה כבר לא עובד להם. עכשיו, למה זה כבר לא עובד להם? כי הבנתי את הקטע.
הם פיתחו מיומנות?
הם פיתחו את המיומנות, הם התרגלו.
הם לא העלו את הרמה. כן. אם אני מתחיל, הם נשארו תמיד ברמה אחת, כמו משחק מחשב.
נכון.
נשארו תמיד ברמה אחת. והם היו צריכים להמציא את רמה 3, רמה 4, רמה 5, ורמה 6 כבר בזמן. אבל הם נשארו ברמה אחת.
אז זה משהו חשוב, שאנחנו צריכים כל הזמן להיות על זה, לבדוק שהמאפיינים של משחק באמת מתרחשים, שאנחנו ממשיכים ליהנות, שזה ממשיך להיות מאתגר, שממשיכים להיות אלמנטים של הפתעה בסיפור הזה, כי אחרת אנחנו מתרגלים וזה הופך להיות כמו כל דבר שאנחנו מנסים לעשות, שמתי שהוא כבר לא כיף והוא נזנח. עכשיו, עוד משהו שנראה לי חשוב, זה איך בונים את המשחקים האלה, כי אני חושבת שהרבה אנשים השתכנעו. כלומר, שמעו אותנו מדברים, וואלה, המשחקים, נשמע לי כיף, נשמע לי טוב, זה כיף לי, אבל איך אני בונה משחק? אני לא יודע. וזה קורה הרבה שאני מדברת עם אנשים על הדברים האלה, שאומרים לי, אבל איך אני אשחק? מה אני אשחק? אני לא יודע מה, אין לי רעיונות פשוט.
אין לי רעיונות, אני לא יצירתי.
כן, אני לא יצירתי.
תלך דוגמה אחרת, שאת מזכירה לי עכשיו, כשאני במסגרת הדיאטה שלי, אחד מהדברים ששוב, הדיאטנית שלי אמרה לי שאני צריך לעשות, זה לצאת להליכות, ריצות או משהו בסגנון, ובן זוגי לא רצה להשתתף איתי במשחק הזה. לא בא לו לצאת להליכות. הוא לא מעניין אותו. הוא היה בחדר כושר באותה תקופה, הליכות זה לא היה עניין. אז אני אמרתי לו, תשמע, אם אתה כבר נשאר בבית, לפחות תאתגר אותי. אני יוצא להליכה, הליכה זה דבר משעמם, זה פעולה משעממת שאין בה שום גירוי או אתגר. תפתיע אותי. שלח לי אס-אמס אחת לכמה זמן, פני ימינה. תחזור אחורה. בפנייה, ברמזור הבא, תיקח שמאלה. ותכוון את ההליכה שלי למקומות לא ידועים, ותפתיע אותי כל פעם מחדש ונראה לאן אני אלך. במקום לחזור על אותו מסלול כל יום, ללכת, ופתאום אתה מגלה את עצמך במקומות חדשים ובמקומות מפתיעים, ויש פרטנר, ויש יחסים חברתיים, ויש משהו שקורה שם שעושה את זה בצורה אחרת לגמרי. אנשים יכולים להחליט שבזמן שהם הולכים, הם מנהלים את שיחות הקשר שלהם עם חברים. הם יכולים להחליט שביום ראשון הם מדברים עם יוני, וביום שני עם לאה, וביום שלישי עם דוד, וכל יום שהם הולכים, יש להם שעת שיחה עם איזשהו חבר, כדי גם ליצור הליכה וגם ליצור חיזוק של מערכות יחסים.
אתה יודע מה, אתה יודע מה חסר לי אולי קצת בסיפור הזה? חסר לי הנושא של המשמעות, של הלמה. כי זה נחמד להפוך דברים לכיפים, ואני יכולה לחשוב על כל מיני רעיונות, לצמד בין דברים, אבל אני חושבת שאם אין, אם אין סיבה טובה לעשות את המשחק הזה, יהיה לי קשה להתמיד בו מעבר לרמת התלהבות הראשונית.
נכון. אז קודם כל, הבסיס של משמעות הוא בסיס שקשור באמת לאושר ולמוטיבציה ולהרבה מאוד דברים, וגם בעולם המשחק. אין ספק שאם אתה לא תחשוב שהמשחק הוא משמעותי עבורך, מאיזושהי סיבה, אתה כנראה לא תעשה אותו מלכתחילה. אם אני לא אחשוב שלרזות זה דבר משמעותי עבורי, אז אני לא אעשה משחקי דיאטה. ואם אני לא אחשוב שלהיות שמח בתקופה שאני בדיכאון, יהיה משמעותי עבורי, אז אני לא אעשה משחק החיוכים. והמשחקים האלה לא נועדו רק לעשות לי את הכיף, אלא לייצר את המשמעות שאני רוצה לצקת לחיים שלי. כי בתקופה של קושי מפרידה וזה, כל מה שאני רוצה, זה להכניס טיפה משמעות ושמחה ואושר, והדבר הכי משמעותי מבחינתי זה שאני אוכל רגע לחייך ולצאת מהדבר הזה, ושאני אוכל למצוא את הדרך החוצה. והמשמעות זה באמת משהו שאתה נותן לדבר. יש תקופות בחיים שדיאטה זה הדבר הכי משמעותי מבחינתי בחיים, ויש תקופות שאני ממש לא רואה את זה ולא מעניין אותי, וזה חסר משמעות לגמרי.
ואז שום משחק לא יעזור. חשוב, אני חושב שחשוב להגיד את זה, כי זה לא קיצור דרך. כלומר, אנחנו לא יכולים לעשות את המעקף על הקטע של למה אני עושה משהו ומה המוטיבציה בכלל לגשת לדבר הזה. ואחרי שיש לי את הלמה ובהנחה שהוא למה מספיק טוב, אז המשחק הוא כבר הצורה של האיך.
נכון. למרות שלפעמים משחק כן יכול באיזשהו אופן לייצר את המשמעות, או לחזק את המשמעות.
זה גם מתאים להשתמש במשחקים, לדעתך, בדברים שהם בהגדרה לא כיפים?
אני חושב שזה משחק היא הדרך הטובה ביותר, כי א', היא כביש עוקף שכל, וזה עובד מאוד מאוד חזק על התת מודע שלנו ועל האזורים האלה. ב', אני לא חושב שתוכל להתמיד בשום תהליך שינוי או בשום תהליך אמיתי, אם אתה לא נהנה מהדרך. וזה אני, אם אני חוזר רגע לעולם הדיאטות, למדתי לאורך השנים בדיאטות מאוד מאוד חזק. כל עוד הייתי עסוק בתוצאה שתגרום לי להיות מאושר, אז אכלתי נפטוטים ועשיתי הליכות משעממות, והלכתי לחדר כושר שאני לא סובל, ועשיתי כל מיני דברים שאני לא אוהב, כי צריך וכי יש משמעות מאוד גדולה לי להיות רזה. אבל ביום שרזיתי, החזרתי את כל הקילוגרמים בחדרה, כי רציתי פיצוי לכל הסבל שעברתי באותם חודשים שקדמו לזה, ואצלי פיצוי זה אכילה רגשית, זה נהדר. אין פיצוי טוב משוקולד איכותי או ממשהו עתיר קלוריות.
זו נקודה חשובה, כי אני חושבת שזו אחת הטעויות הכי גדולות שאנחנו עושים ונוגע למה התפקיד של מטרות בעצם בחיים שלנו. אנחנו חושבים שמטרה זה משהו שנועד להביא אותנו לתוצאה, והתוצאה היא זו שגורמת לנו להיות מאושרים יותר לצורך העניין. ואנחנו יודעים במחקרים שהמקום שבו מטרות גורמות לנו להיות מאושרים יותר, זה בדרך, זה במקום שאני חותרת למשהו, שיש לי משמעות למשהו שאני רוצה להגיע אליו. וההשגה או האם ההשגה של המטרה זה בסוף משהו מאוד רגעי, כלומר ברגע אחד הגעתי או ברגע אחד לא הגעתי, אבל רוב החיים שלי היו שם בדרך למטרה הזו, בדרך למטרה הבאה, ואם הדרך לא מענה, יהיה לי א' קשה להתמיד ולהגיע, וב' גם כשאני אגיע אז יופי, אני אשמחה ליום יומיים שלושה ואז מה?
אני אתן לך מחקר מעניין שנעשה על זה, אני לא יודע לצטט של מי, אני מתנצל. לקחו שתי קבוצות נשים, שרוצות לרדת במשקל. שמו אותם בפארק. קבוצה אחת משחקת בכדור, בעוד קבוצה השנייה עושה הליכה. מחנו את התוצאות של שתי הקבוצות אחרי 3 חודשים. הדבר הראשון שהצליחו להבחן שקבוצת ההליכה אכן הלכה, רובה הלכה הביתה אחרי חודש, חודשיים, כי היה קשה למצוא אותם מתמידות 3 חודשים. לעומת זה, קבוצת הכדור, הצטרפו אליה חברות חדשות. הדבר הנוסף, שקבוצת ההליכה האלה שכבר התמידו 3 חודשים הליכה, לא שיפרו מדדים. לא הורידו במשקל, לא העלו במסת שריר, לא הורידו אחוזי שומן, לא שיפרו את רמת הסוכר בדם, ולא שום דבר מהדברים האלה. לעומתם, קבוצת הספורט, קבוצת הכדור, משחקי הכדור נקרא לזה, הורידה בממוצע 1.5 קילו עד 2 כל אחת, אם אני זוכר נכון, שיפרו מדדים של סוכר, של לחץ דם וכו' וכו'. ומה המחקר ואומר? כשאתה משחק בכדור, אתה נהנה, אתה עסוק בחוויה החברתית, אתה עסוק באתגר, אתה עסוק בדבר, אתה לא שם לב כמה אתה משקיע אנרגיה ומאמץ.
הספורט הוא הדרך ולא המטרה.
כשאתה עסוק בהליכה כדי לרזות, אתה עסוק בדרך כלל במחשבות אורדניות, לפחות אני, מתי יגבר הסיוט הזה, אולי יש כוכב נולד היום, אולי אני אחתוך, אני אגיע רק עד העץ, אני אעשה קיצור היום, אתמול הלכתי הרבה, היום אני אלך קצת, למה אני צריך את העונש הזה, אבל כואב לי הרגליים, אולי בגלל היום שאני מנוזל, היום קר, היום חם, אני אולי... ואתה עושה לעצמך כל הזמן תירוצים של למה להפסיק ולמה לא לעשות.
האמת שבהקשר של ספורט, יש הרבה מחקרים שאומרים שכשאנשים עושים ספורט ביחד עם מישהו, אפילו אם זה הליכה, אז הם מתמידים בסיכוי הרבה יותר גבוה. אני לא זוכרת בדיוק מה היו האחוזים, אז אני לא רוצה סתם לזרוק מספרים, אבל משמעותית יותר, כשהם עושים ספורט ביחד עם מישהו מאשר לבד. כי גם
שזה הגיוני?
כן, ברגע שזה כיף, אז אנחנו רוצים לעשות את זה, ואני... אני חושבת שאנחנו underestimating את החשיבות של כיף במטרות החשובות של החיים שלנו. אנחנו נוטים להסתכל על כיף בתור איזשהו ממד נפרד. יש לי זמן שאני עושה בו כיף, זמן הפנאי שלי, ויש לי את שאר הדברים בחיים. זמן לספורט, זמן לעבודה, זמן למערכות יחסים, וברגע שאנחנו עושים את ההפרדה הזו, אנחנו חוטאים למטרה ולדברים שאנחנו רוצים להשיג, ואנחנו צריכים לשלב בין הכיף הזה למטרות שחשובות לנו, כי כל עוד משהו לא יהיה לנו כיף, אנחנו כנראה לא נמשיך לעשות אותו, אלא אם אין לנו ברירה, ומי מאיתנו רוצה לפעול רק כי אין לנו ברירה. אנחנו רוצים ליהנות מהחיים האלה בסופו של דבר.
תראי דוגמה למישהי שעשתה משחק שהוא גאוני, עם עצמה. אחד מהדברים שהכי שונאת לעשות בעבודתה, זה להתקשר לאנשים ולהזמין אותם לפגישות מחירה כאלה, או לפגישות בכלל. מה עשה? לא בא לה. לא אוהבת את ההרגשה הזאת שהיא דוחפת או שהיא... אבל מה כן הוא מאוד אוהבת? היא מאוד אוהבת לצייר. אז היא עשתה לעצמה משחק. והיא החליטה שכל בן אדם שהיא מדברת איתו, היא מנסה לדלות עליו כמה שיותר פרטים, שזה כבר טוב בעולם המחירות, דרך אגב, כי זה תשאול והכרת צורך וכו'.
והיא מציירת אותו?
היא מנסה לצייר איך הוא נראה, והאתגר שלה זה להביא אותו לפגישה כדי שתראה אם הציור שלה הוא דומה למציאות.
גדול.
זאת אומרת, האתגר זה כבר לא כדי שהבוס יהיה מרוצה או בשביל שהוא, כדי שאני אוכל לראות אם אני קלעתי ואם אני הצלחתי לעמוד באתגר האישי
היא
שלי.
היא חיברה את זה למוטיבציה הפנימית שלה. חיברה את זה למקום שמניע אותה באופן אישי. גם משחקים בכלל, הם עובדים על מוטיבציה פנימית. מה זה מוטיבציה פנימית? זה מוטיבציה שאנחנו עושים בגלל שאנחנו רוצים לעשות משהו למען הפעולה עצמה. לא כי נקבל על זה פרס, לא כי יגידו לנו כל הכבוד, לא כי יריעו לנו ויתלו את פוסטרים שלנו על הילון, אלא פשוט כי אנחנו רוצים את הפעולה למען הפעולה עצמה. היא מספקת אותנו ועושה לנו טוב, היא מממשת את מי שאנחנו. ואנחנו יודעים שמוטיבציה פנימית זה משהו שגורם ליותר הצלחה, גורם ליותר עושר. אז ברגע שאנחנו ממשחקים משהו בצורה שמתאימה לנו, אז העברנו את זה ממשהו שאולי הוא היה חיצוני, למשהו שהוא פנימי, ואז יש לי הרבה יותר סיכוי להצליח בו.
ואז נהיה לי מוטיבציה פנימית. וטיפ קטן נוסף לכל מי שלא יודע איך לאתגר את עצמו או איך זה, שהוא נורא פשוט בסך הכל. תעשו דברים אחרת ממה שאתם עושים היום.
לבשל דברים חדשים.
לבשל דברים חדשים, לשים, זה נכון, לדוגמה, משחקי מאסטר שף כאלה נורא נחמדים, שים קבוצה של פרודוקטים שאתה אוהב ותנסה למצוא מהם כל מיני סוגים של מנות שונות, אחרות ממה שאתה רגיל.
אז
לא
כדאי לנו להחזיק כמה שאלות בראש. את השאלה של איך אני עושה משהו בצורה חדשה.
נכון.
איך אני ממשיכה לאתגר את עצמי
כל הזמן. לגרות את עצמי.
לגרות את עצמי.
איזה חוקים או מגבלות אני יכול לשים לעצמי כדי שיהיה לי יותר קשה לעשות פעולה שמשעמם לי לעשות.
ואיך אני יכולה ליהנות יותר ממה שאני עושה.
איך אני יכול לשלב דברים שאני אוהב בתוך הדבר שאני לא אוהב. איך אני יכול לחבר בין דברים, איך אני יכול לקחת משהו שאני אוהב אותו, ולחבר למשהו שאני פחות אוהב אותו, ולמצוא את החיבור ואת המאץ' בין השניים.
ואיך אני יכולה למדוד את התוצאות, שזה גם חלק חשוב ממשחק, אני צריכה לראות משהו בסוף.
אתגר הוא שלושה מרכיבים, פעולה, מגבלה ומדד הצלחה.
מעולה.
ואתה חייב לדעת שיש לך את שלושתם כדי לאתגר את עצמך. אתה חייב לדעת לאן אתה רוצה להגיע, מה הפעולה שאתה צריך לעשות, ומה מותר ומה אסור ומה קורה עם, שזה מערכת החוקים. וככה בונים משחק.
אנחנו ממליצים לכל אחד לחשוב, א', מה הוא היה רוצה לשנות, לראות תוצאות אחרות בחיים שלו, לראות איפה בחיים אנחנו יכולים להכניס משהו קצת אחר, ולנסות ליישם את הרעיון הזה. איזה משחק אני יכול להכניס או יכולה להכניס לחיים שלי, החל מהיום שיעזור לי להשיג משהו שאני נורא רוצה להשיג.
ונסו במיוחד לחשוב על המקום הזה שמשעמם לכם, שמבאס לכם, שנמאס לכם, שאין לכם כוח יותר לעשות אותו, שהוא גוזל מכם אנרגיה ולא נותן לכם אנרגיה, ונסו להכניס שם איזה עיקרון משחקים מתוך כל השאלות האלה ששאלנו, נסו לטבל אותו.
אז אם יש לכם רעיונות למשחקים, אז קודם כל תשתפו אותנו. אתם יכולים לשתף בקבוצת הפייסבוק, פסיכולוגיה חיובית ביומיום, אפשר לשתף שם במשחקים ולתת רעיונות לעוד אנשים, לשאול עוד רעיונות מאנשים כדי להשתמש בעקרונות האלה יותר. איפה אפשר למצוא רעיונות שלך למשחקים? יש מקום כזה?
יש באתר שלנו משחק החיים בגוגל או funfunfun.co.il. אפשר למצוא שם במאגרי מידע, יש לנו מחקרים, מאמרים וכולי, כל מיני דברים שיש גם רשימות משחקים בפנים. אבל אני אגלה לכם סוד שיש אזור באתר שהוא נסתר מעיני כל. אבל אפשר למצוא אותו בגוגל. ואם כותבים משחקי חברה או רשימת משחקי חברה בגוגל, מגיעים לרשימות שאני הכנתי כשהייתי עוד נער ובצבא וכו', ויש שם רשימות משחקים למבוגרים ומשחקים לילדים ומשחקים לאוכל ומשחקים למה שרק רוצים.
מדהים, אז יופי. אז תודה רבה אור, היה כיף לדבר ולשחק כאן בשיחה שלנו, ואני מקווה שלקחתם מזה ואתם הולכים לשחק יותר בחיים שלכם החל מעכשיו ולשים יותר ערך על משחק בחיים, בעבודה, בשינויים, בזוגיות, כל מקום שאתם יכולים להכניס משחקים. ושיהיה לכם שבוע טוב. נתראה בפרק הבא של חושבים טוב.
תודה רבה שהזמנת אותי.
בכיף.
להתראות.